الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שני, חף ג' בתיבת תשפ"ג ג', מסכת נדרים, דף פי ג'. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לקול התורה, נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת ה-1000 תף סמך ה', הרה נס פורים ליהודי לוב. היום הזה הוא יום חג והודעה ליהודי לוב ונקרא פורים השריף. כן יעשה לנו בורא עולם ניסים ונפלאות כבימים ההם בזמן הזה. היום הזה בשנת תף קוף חף ה' ילתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי רפאל יצחק זרחיה, בן רבי ישעיה אזולאי, אבי הגאון החידה, זכר צדיק לברכה. ובשנת תף ר' שנון ת' ילתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אברהם, בן רבי חיים פלאג'י, בעל פדה את אברהם ועוד רבים. בשנת תף שין סמך א' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי מורדכי בן רבי ישראל גיפטר, ראש ישיבת טלז, ובעל נתיבות מורדכי. ובשנת תף שין סמך ד' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שמואל הלוי בן רבי יצחק שולזינגר, בעל אתרות שמואל, אב בית דין דקריית אתא. ובשנת תף שין עין ת' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אלעזר מורדכי בן רבי גדליהו אהרון קניג, רב קהילת ברסלב וצפת. ובשנת תף שין פי עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי פסח אליהו בן רבי אברהם צבי פלק, דיין ומורה צודק בגייצד, ובעל עוז והדר לבושה. תהיה נשמתם הגדולה צרורה בצרור החיים, וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. בספר אנה עבדה על קורות חייו של הרב שמואל צבי קובלסקי זצ"ל, מופיע סיפור נפלא בחשיבות הכוונה בברכת התורה, והדברים מופיעים בספר מאורות הדף היומי. סיפר הרב שלמה, כשבועיים לפני פטירתו של הרב קובלסקי זצ"ל, נולד לי בן למזל טוב. הברית התקיימה שבוע לפני פטירתו, וחולשתו מנעה ממנו מלהגיע. אבל היא לא מנעה ממנו מלהתקשר ולומר מזל טוב לבבי. הדיבור היה קשה עליו, הוא דיבר בלחש, בקול שנשמע אך בקושי, בהפסקות מעוררות חרדה בין משפט למשפט. אבל מצבו לא מנע בעדו מלבקש ולומר, דבר אחד אבקש ממך, שמע לי, הרי אתה אומר בכל בוקר ברכת התורה, ואתה אומר ונהיה אנחנו וצאצאינו. איני יודע כמה זמן אתה מקדיש לילדיך, איני יודע אם אתה מקדיש בעבורה מספיק זמן, איני יודע אם יש לך פנאי להקדיש להם, אבל דבר אחד יכול אתה לעשות, וזה לא יגזול ממך זמן, ומובטחני שתראה סייעתא דשמיא נפלאה, אם בכל פעם שתאמר ונהיה אנחנו וצאצאינו, תחשוב על כל אחד מילדיך, בשמו ובשם אמו. אני אומר לך שזו סגולה גדולה ומיוחדת להצלחת הילדים. הרשיתי לעצמי לשאול, הרב קובלסקי, האם זו דרישה הגיונית? הרי אומרים את ברכות התורה בחיפזון על רגל אחת, בקושי מכוונים את פירוש המילות. האם ניתן לעצור ולהתרכז ולכוון על כל ילד בנפרד בתמידות יום-יום? והוא ענה לי, כן, ודאי, אני יודע. בפעם הראשונה זה יהיה קשה, גם בפעם השנייה והשלישית, אחר כך זה נהפך לטבע, להרגל ומכוונים. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותי, שלא יארה דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמי טהור, ולא אל טהור תמי, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, אינני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. שם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף פי ב' במסכת נדרים. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות, שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. נחזור על השאלות, והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, להלכה, האם נדר מתשמיש או עינוי נפש או דברים שבינו לבינה? והתשובה, כיוון שהוא ספק בגמרא הולכים לחומרה שמאיפר רק משום נדרים שבינו לבינה. שאלה שנייה, מה הוכחת הגמרא שהמשניות בפרקנו הם לשיטת רבי יוסי? והתשובה, כי התנא מסיים במילים, הרי זה יפר דברי רבי יוסי. למרות שכבר כתב שדברים אילו רבי יוסי אמרם, אלא משמע שמכאן ואילך אילו דבריו. שאלה שלישית, אם כוונת המשנה שנדרה שדווקא בעלה לא יביא לה מפירות מדינה זו, מדוע לא כתבה שלא יפר משום שאחר יכול להביאם? והתשובה, משום שאם בעלה לא היה יכול להביא לה ממדינה אחרת, היה זה עינוי נפש למרות שאחר מביא לה. שאלה רביעית, האם דברי שמואל שנודרת הנאה מפלוני אינו מפר נאמרו לשיטת חכמים או לשיטת רבי יוסי? והתשובה, רן הביא שיש הסוברים ששמואל סובר כרבי יוסי ואמר שלא יפר רק משום עינוי נפש, אבל מפר משום בינו לבינה. אבל הוא עצמו, הרן, נוקט ששמואל סובר כחכמים. שאלה חמישית, לשיטת רב יהודה אמר שמואל, מדוע בדברים שבינו לבינה לא אומרים, מתוך שהוא הופר קצתו ותר כולו, משיבים התוספות שזו הגזרת הכתוב, של בן איש לאשתו, שהבעל מפר לעצמו בלבד. והשאלה האחרונה על דף פי בית הייתה, מהו ההבדל בין שתי הכיכרות שבאחת מתענה, ובשנייה אינו מתענה. והתשובה, רן פרש, אחת פת נקייה ואחת פת קיבר. בראש הוסיף לפרש, באופן אחד שהיא זקוקה היום לאכול, פת אחת משתיהן, שאין לה אוכל אחר. אלה הם הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו, לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף פי בית. במסכת נדרים, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה לי קר, ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני בשבוע, חג בתיבת תשין פי ג', חב ג' בתיבת תשין פי ג', קר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף פי ג'. במסכת נדרים, את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פי בית עמוד א', 11 שורות לפני סוף העמוד, מן המילים אמר שמואל משמי דלוי, כל נדרים בעל מפר לאשתו, חוץ מן הנעתי על פלוני שאינו מפר. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא, אמר שמואל משמי דלוי, ורשי במסכת חולין בדף י"ז עמוד ב' כותב, כל אחד אמר משמי דפלוני לא שמע ממנו, אלא מאחרים שמע שקיבלו ממנו. כל מקום שנאמר שהמורה אומר בשם מישהו אחר, הוא לא שמע את זה ישירות ממנו, אלא מאחרים שמע שקיבלו מאותו פלוני את הדברים. ורשי מוכיח את זה מדברי הגמרא שם, שרבשי אמר משמו של רבה, למרות שרבשי לא ראה את רבה מעולם, ככתוב במסכת קידושין בדף עין ב', יום שמת רבה נולד רבשי. ואומנם התוספות במסכת עבודה זרה בדף נונטט עמוד א', דיבור המתחיל, דאמר רבה, כתבו על הממרה של רבי יוחנן, משמו של רבי שמעון בן יהוצדק, שמשמע מכאן שהיה רבו, משום דכתיב משמי, ולפי רשי זה לא ראיה, כי לפירושו הכוונה בזה, שלא שמע מפיו, אלא מאחרים בשמו. כך כותב גם הרמב״ם בהקדמת המשנה, פרק החמישי, כל מקום שתמצא במשנה רבי פלוני, משום רבי פלוני, דע שהוא תלמידו, ולפיכך קיבל ממנו. אם כן אומרת הגמרא, אמר שמואל משמי דלוי, כל נדרים שיש בהם עינוי נפש, בעל מפר לאשתו. חוץ מנישה שאמרה תאסר הנעתי על פלוני שאינו מפר, כיוון שאין לה אישה עינוי נפש בזה, שאינה מהנה אדם אחר. אבל אם אמרה תאסר הנעת פלוני עליי, מפר לבעלה, שהרי מתענה היא בזה, שאינה יכולה ליהנות מאותו אדם. וכתב בספר של מי נדרים שכוונת שמואל לחדש, שאף באופן שנדרה האישה הנאה מדבר רע שאין בו הנאה לבריאות, יכול הבעל להפר לה משום נדרי עינוי נפש, שמאחר שמתאבה לאכול דבר זה, שהרי מחמת כן אסרה אותו על עצמה בנדר כדי שלא תבוא לאוכלו, יש לה עינוי נפש במניעתו. והוא מוכיח זאת מדברי התוספתא, שיכול הבעל להפר לאשתו אף כשנדרה ממאכל רע, ואף כשנדרה ממאכל שלא טעמה אותו מעולם. הוא מביא עוד מדברי הנימוקי יוסף שביאר, שאף שבתורה נאמר לענות נפש ולא כתוב לענות נפשה, עם כל זאת איננו קובעים את נדרי העינוי אלא לפי הנודר, ועל כן אם יש לה עינוי נפש במניעת דבר רע, יכול בעלה להפר, ואם אין לה עינוי נפש במניעת דבר טוב, אינו יכול להפר. ובספר תפארת ציון כתב שכוונת שמואל לחדש, שיכול הבעל להפר נדרים שיש בהם עינוי נפש לאישה, אף כשאין זה עינוי נפש גדול, כמניעת רחיצה וקישוט. הוא מדייק זאת מדברי המשנה לאל בדף עין ט' עמוד א', ואילו נדרים שהוא מפר דברים שיש בהם עינוי נפש עם מרחץ, שתחילה כתבה המשנה באופן כללי שיכול הבעל להפר נדרי עינוי נפש, ורק לאחר מכן פרטה עם מרחץ, ודברים אלו כבר מתבארים מדברי הנימוקי יוסף שדייק מדברי התוספתא, שכל דבר שיש במניעתו עינוי נפש לאישה רשאי הבעל להפר, אף שאפשר לה גם בלא הנאה זו. מקשה הגמרא לממרה הזו מדברי המשנה, תנן שנינו במשנה לאל בדף עין תת עמוד ב' שאישה שאמרה יאסרו פירות מדינה זו עליי, אין הבעל יכול להפר את נדרה אלא יביא לה פירות ממדינה אחרת. וכיוון שיש לה תקנה ממקום אחר, אינו יכול להפר שאין בזה עינוי נפש. ומדין זה ניתן לכאורה להוכיח שלא כדברי שמואל, שהרי לדבריו, אף אם אסרה על עצמה ליהנות מאדם אחד, יש בזה עינוי נפש ורשאי הבעל להפר, ולדברי המשנה, אף אם אסרה על עצמה ליהנות ממדינה שלימה, אין בזה עינוי נפש, כיוון שיכול הבעל להביא לה ממדינה אחרת. תרץ את הגמרא, אמר רב יוסף, דקאמרה שתביא אתה. כלומר, המשנה עוסקת באופן שלא אסרה על עצמה את פירות המדינה האי לחלוטין, אלא רק את הפירות שיביא לבעלה ממדינה זו, אבל אם יביא לאדם אחר משם, מותרת בהם. ועל כן אין בנדר הזה עינוי נפש, כיוון שיכולה היא ליהנות מפירות מדינה זו על ידי אחרים. אבל כשנדרה הנאה מאדם פלוני, יש בנדר הזה עינוי נפש, כיוון שאינה יכולה ליהנות ממנו באופן מוחלט. שואל הרן, מאחר שהטעם שאין בנדר הזה עינוי נפש, מכיוון שיכולה היא ליהנות מפירות מדינה זו כשיביא לאחר, אם כן מדוע כתבה המשנה יביא לה ממדינה אחרת, שמשמע מכך שטעם היתר הוא מכיוון שיכול הבעל להביא לה ממדינה אחרת? תרץ הרן שאכן הטעם שאין לה עינוי נפש בזה שאינה יכולה ליהנות מפירות מדינה זו, כיוון שאינם אסורים עליה לחלוטין, אלא שיכולה היא ליהנות מהם כשיביא לה אחר. אמנם עדיין יש צורך להוסיף ולומר שיכולה היא גם ליהנות מבעלה שיביא לה פירות ממדינה אחרת, שאם לא הייתה יכולה ליהנות מבעלה כלל, היה ניתן להפר את הנדר הזה משום עינוי נפש, מאחר שאינה יכולה ליהנות מבעלה, כמו במקרה שאמרה תאסר הנאת פלוני עליי. ועל כן כתבה המשנה יביא לה ממדינה אחרת לומר שיש לה אפשרות ליהנות מבעלה באופן אחר. ובצירוף העניין שיש לה אפשרות ליהנות גם מפירות מדינה זו על ידי אדם אחר, אין בנדר הזה משום עינוי נפש. ומביא הרן הוכחה לדבריו שאם אסרה אישה על עצמה כל פירות שיביא לה בעלה, יש בנדר הזה עינוי נפש. הוא מוכיח זאת מדברי הרישה של המשנה, שאם אמרה האישה קונם פירות העולם עליי, רשאי הבעל להפר. אף שלהוקימתה הזו אין הכוונה בנדר זה שאוסרת על עצמה לחלוטין כל פירות העולם, אלא רק את אילו שיביא לבעלה, למרות זאת, רשאי הבעל להפר את נדרה, ובהכרח שמכיוון שאין היא יכולה ליהנות כלל מפירות שיביא לבעלה, הרי זה כאוסרת את הנעתו עליה, וניתן להפר את הנדר הזה משום עינוי נפשה. והתוספות בדיבור מתחיל דאמרה מתרצים את קושיית הרן, שכן יכלה המשנה לכתוב שיביא לאחר ממדינה זו, אלא שרצתה המשנה לחדש, שאף על ידי בעלה יכולה היא ליהנות באופן שיביא לה ממדינה אחרת, ואין לנו דנים אותה כנודרת הנאה מבעלה. ומבאר התפארת ציון שהיה מקום לומר שכוונת האישה לאסור על עצמה כל פירות שיביא לה בעלה, ומה שאמרה דווקא פירות מדינה זו, כיוון שדרך בעלה להביא לה פירות ממדינה זו, ועל כן יש צורך להשמיע שמותר הבעל להביא לה פירות ממדינה אחרת. ומוסיף התפארת ציון ואומר שניתן לומר יישוב נוסף על הקושייה הזו, מדוע לא נקטה הגמרה שיביא אחר ממדינה זו, כדי להשמיע שאף אם עכשיו אין אדם אחר יכול להביא לה ממדינה זו, ונמצא שאינה יכולה ליהנות מפירות מדינה זו מכל מקום, אין הבעל רשאי להפר את נדרה, אלא יביא לה ממדינה אחרת. וטעם הדבר, כיוון שמחמת נדרה לא נאסרה לחלוטין בפירות מדינה זו. וזה לא דומה לאסרה על עצמה פירות חנווני שפרנסתה ממנו, שבזה גם מסרה רק מה שיביא בעלה יכולו להפר. כיוון ששם אין לה אפשרות אחרת כלל ליהנות מאותו חנווני. אבל כשנדרה מפירות שיביא לה בעלה ממדינה זו, יש לה אפשרות ליהנות אף ממדינה זו על ידי אחר. למרות שלעת עתה אין אדם שיכול להביא לה ממדינה זו. ממשיכה הגמרא להקשות על שמואל, על הממרה של שמואל מהמשך דברי המשנה, תשמע, בו הושמע ראיה וקושייה, שנינו בהמשך דברי המשנה שאישה שאמרה יאסרו פירות חנווני זה עליי, אין הבעל יכול להפר את נדרה, ומדוע? הרי לדברי שמואל, אישה שאסרה על עצמה ליהנות מפלוני, יש בזה עינוי נפש. שואל הפרשת נדרים, הרי כבר הגמרא תרצה לאל שהמשנה עוסקת באופן שאמרה אישה שתביא אתה. ואם כן, מדוע מקשה הגמרא שוב מהמשך המשנה, והוא מתרץ שהגמרא סברה שלמרות שהרישה עוסקת באופן שאמרה אישה שתביא אתה, מכל מקום הסיפה אינה עוסקת באופן הזה, שאם לא כן, אין כל חידוש בדברי הסיפה, שהרי אם בנדרה ממדינה שלמה אין הבעל יכול להפר, כל שכן כשנדרה רק מאדם אחד. עם כל זאת, דוחה הגמרא שגם הסיפה עוסקת באופן הזה שאמרה אישה שתביא אתה, וכוונת הגמרא שאכן אין בזה חידוש, ולא נקטה המשנה את הפסקה הזו, אלא כדי להשמיענו את המשך המשנה, שאם לא הייתה פרנסתו אלא ממנו, מהחנווני הזה הרי זה יפר. אז אם כן נחזור על קושיית הגמרא, על הממרה של שמואל, שנינו בהמשך דברי המשנה שאישה שאמרה יאסרו פירות חנווני זה עליי, אין הבעל יכול להפר את נדרה, ונשאלת השאלה מדוע, הרי לדברי שמואל, אישה שאסרה על עצמה ליהנות מפלוני, יש בזה עינוי נפש, מתרץ לגמרה החנמי, דקאמרה שתביא אתה. דהיינו, גם דין זה של המשנה עוסקת באופן זה שאסרה אישה על עצמה את הפירות שיביא לבעלה מחנווני זה, אבל לא אסרה את הפירות שיביאו לאחרים מן החנווני הזה, ומכיוון שיש לה אפשרות ליהנות אף מחנווני זה על ידי אחרים, אין בנדר הזה עינוי נפש. דוחה הגמרת התירוצים הללו ומוכיחה שלא ניתן להעמיד את דברי המשנה באומרת שתביא אתה. שרישנינו בהמשך דברי המשנה שאם לא הייתה פרנסתו של הבעל אלא ממנו מהחנווני הזה, דהיינו שחנווני זה שאסרה האישה על עצמה את הנעתו הוא היחיד שמוכר לבעל בהקפה, הרי זה יפר. רשאי הבעל להפר את הנדר הזה. כיוון שלעיתים אין לבעל מעות מזומנות אצלו, ואם לא יוכל לקח בהקפה אצל חנווני זה, יהיה עינוי נפש גם לאישה. והיא אמרת, אם אתה אומר שהמשנה עוסקת באופן כזה, דקאמרה האישה לבעלה, שאוסרת היא על עצמה את הפירות שתביא אתה מהחנווני הזה, אמה יפר. למה הבעל יכול להפר? הרי יכול הוא לקח מחנווני זה על ידי אדם אחר, ובאופן כזה לא יהיה עינוי נפש לאישה. אלא מדי סייפה דלא מייתי בעל אבי, כיוון שהסייפה בהכרח אינה עוסקת באופן כזה שאסרה האישה על עצמה רק את הפירות שיביא לבעלה מאותו חנווני, אלא אף את הפירות שתביא היא עצמה או אדם אחר, ריישה דקמייתא אי. ממילא גם הריישה, לגבי אישה שאסרה על עצמה פירות מדינה פלונית או חנווני פלוני, עוסקת באופן כזה שאסרה על עצמה את הפירות לחלוטין, אף אם תביאם היא עצמה או אדם אחר, ולמרות זאת, אין הבעל רשאי להפר, כיוון שניתן להביא ממדינה אחרת, או לקנות אצל חנווני אחר. ואם כן, יש להוכיח מדברי המשנה, שבזה שאוסרת האישה על עצמה נעת אדם פלוני, אין לה עינוי נפש, ואין הבעל רשאי להפר. וזה לא כשיטת שמואל. והר"ן כותב שיש שלוש גרסאות בדברי הגמרא, אבל משמעות כולם עולה לעניין אחד. והתוספות ראש נקטו כגרסה השלישית, והיא, הלא מדי סייפה דקמייתא בעל אבי ריישא דקמייתא אי, והכוונה בזה, שבהכרח יש להעמיד את דברי הסייפה שיכול הבעל להפר באופן שאינה יכולה ליהנות מאותו חנווני, אלא על ידי בעלה, וכגון שאין החנווני מסכים למכור לה בהקפה אלא לבעלה בלבד. ועל כן גם אם נדרה הנאה רק מן הפירות שיביא לבעלה מאותו חנווני, רשאי הבעל להפר משום עינוי נפש, מאחר שאין לה אפשרות אחרת ליהנות מאותו חנווני, והרי זה כאילו אסרה על עצמה את הנאתו לחלוטין. ולפי זה יש להעמיד גם את הריישא באופן שאין לה אפשרות ליהנות מן אותו חנווני, והיינו, כשאסרה על עצמה את פירותיו לחלוטין, אף אם תביאה מי עצמה או אחרים. ומכל מקום אין הבעל רשאי להפר, וממילא ניתן להוכיח שלא כדברי שמואל. והתוספות והראש מוסיפים שראיית הגמרא, שהריישא עוסקת באופן שנדרה הנאה מפירות החנווני לחלוטין. זאת מכך שהמשנה הוא צריכה לומר בסייפה, שאם לא הייתה פרנסתו אלא ממנו, הרי זה יפר, משמע. שבאופן שפרנסתו גם מאחרים, אין אפשרות שיוכל הבעל להפר. ואם הדין הוא שכאשר אוסרת על עצמה לחלוטין פירות חנווני, יכול הבעל להפר, אף כשמתפרנס מאחרים, היה למשנה לחלק בריישה עצמה בין אם אסרה לחלוטין, שיכול הבעל להפר, לבין אם אסרה רק מה שיביא בעלה, שאין יכול להפר. אז אם כן מוכח מן המשנה שלו כשמואל, מיישבת הגמרא את שיטתו של שמואל ואומרת, אל הריישה אין יכול להפר ודקמייתא אי. אכן, ודאי, יש להוכיח מדברי המשנה שאין הבעל יכול להפר לאשתו כאשר אסרה על עצמה ליהנות מאדם פלוני, אף כאשר אסרה עליה את פירותיו לחלוטין, כיוון שאין בכך עינוי נפש. אבל אין להקשות מכאן על דברי שמואל, כיוון שהוא אמר את דינו לשיטת חכמים, ולשיטתם אכן יש עינוי נפש, גם כאשר אינה יכולה ליהנות מאדם אחד בלבד. ומתניתין, רבי יוסי, אבל המשנה היא דברי רבי יוסי הסובר, שאין לה עינוי נפש בזה שאינה יכולה ליהנות מאדם פלוני, כיוון שיכולה היא ליהנות מאנשים אחרים. דאמר אבונה, כולה פירקין, רבי יוסי, כהוכחת הגמרא לאיל מלשון המשנה. וכותב הר"ן שלא הוא צריכה הגמרא להביא את הממרה, כולי פירקין רבי יוסי, כדי להוכיח שהמשנה עוסקת באסרה על עצמה פירות חנווני, היא כרבי יוסי, שרי כתוב במשנה במפורש דברי רבי יוסי. אלא מכיוון שבמשנה לקמן, בדף פי ג' עמוד ב' נאמר, שאישה אוסרת את הנעת הבריות עליה, אין בעלה יכול להפר, ויש להקשות גם ממשנה זו לדברי שמואל, לכן מקדימה הגמרא ואומרת, שכל המשניות בפרק הזה הם לדעת רבי יוסי, ואין להקשות מהם על שמואל הסובר כשיטת חכמים. ומוסיפה הגמרא, ומה היא אין יכול להפר? כוונתו של רבי יוסי שאין הבעל יכול להפר לאשתו כשנדרה מחנווני פלוני, היינו דווקא משום נדרי עינוי נפש, שהרי לשיטתו אין עינוי נפש בנדר הזה. אבל מפרו נדר זה משום נדרים שבינו לבינה, שהרי מחמת נדר זה צריך הוא לתרוח ולהביא לפירות ממדינה אחרת, או מחנווני אחר. שואל הרן מדוע הוא צריכה הגמרא להוסיף שכוונת רבי יוסי במשנה שאינו מפר משום עינוי נפש, אבל מפר משום בינו לבינה, הרי כדי ליישב את הקושייה מדברי המשנה על שמואל, די לומר שהמשנה כרבי יוסי ושמואל סובר כרבנן, מה הצורך להוסיף ולבאר את שיטת רבי יוסי? תראה צרן שכיוון שמצינו במשנה מחלוקת רבי יוסי ורבנן לגבי אישה אוסרת את עצמה ברחיצה, שלדעת חכמים יש בנדר הזה עינוי נפש ולדעת רבי יוסי אין בזה אלא משום דברים שבינו לבינה, אם כן, אם לדעת רבי יוסי אין הבעל רשאי להפר את נדר אשתו כשאסרה הנעת פלוני עליה, אפילו משום דברים שבינו לבינה, לא ייתכן שלרבנן יוכל להפר משום נדרי עינוי נפש. ולכן הוא צריכה הגמרא לומר שלרבי יוסי יכול להפר משום דברים שבינו לבינה. ממילא לדברי חכמים יפר משום עינוי נפש. ומצינו בדברי הראשונים ארבע שיטות בביאור הסוגיה. השיטה הראשונה היא שיטת הרמב"ן בהלכותיו וכן הרן, שלמסקנת הגמרא אין להקשות מדברי המשנה על שמואל, כיוון ששמואל סובר כשיטת חכמים ולא המשנה היא דברי רבי יוסי. והוספת הגמרא שניתן להפר את הנדר הזה משום דברים שבינו לבינה, היינו לדעת רבי יוסי. וכיוון שדעת שמואל כרבנן יש לפסוק להלכה כך. ולמרות שכל המשניות בפרק הזה הולכות כשיטת רבי יוסי, אין הכוונה שסתם רבי להלכה את המשניות כדעת רבי יוסי, אלא הכוונה שהם דברי רבי יוסי, אף שלא נאמר במפורש דברי רבי יוסי. אבל אין ללמוד מכאן שהלכה כמותו. השיטה השנייה בביאור הסוגיה, היא דעת אחרים המובאת בפירוש הרן שלמסקנת הסוגיה שמואל סובר כרבי יוסי ולא כרבנן. וכוונת דברי שמואל שיכול הבא להפר לאשתו את נדרה שלא תהנה מפלוני, אינה משום נדרי עינוי נפש אלא משום דברים שבינו לבינה. וזו כוונת הגמרא, ומה אין יכול להפר? משום עינוי נפש, אבל משום דברים שבינו לבינה הוא יכול להפר. שגם לדעת שמואל הדין הוא כך, ולשיטה זו יש לפסוק להלכה כדברי רבי יוסי מאחר ששמואל סובר כמותו. השיטה השלישית בביאור הסוגיה היא השיטה המובאת בדברי התוספות והראש, הסוברת שיש לחלק את דברי הגמרא לשני תירוצים שונים. התירוץ האחד, שהמשנה היא כדברי רבי יוסי ושמואל סובר כחכמים כפירוש הרן. התירוץ השני, שכוונת שמואל שיכול הבא להפר משום דברים שבינו לבינה ולא משום נדרי עינוי נפש, ולתירוץ הזה שמואל סובר כרבי יוסי ולא כחכמים. והשיטה הרביעית בסוגיה היא שיטת הרמב״ם על פי ביאורו של הכסף משנה. הרמב״ם בהלכות נדרים פרק י"ב הלכה ז' פסק, שאישה שאסרה על עצמה פירות מדינה זו, יכול הבעל להפר משום דברים שבינו לבינה, כיוון שיש לו טרחה מרובה להביא לפירות ממדינה אחרת. כותב הכסף משנה בביאורו הראשון שהרמב״ם פסק להלכה כדברי שמואל, וסובר הוא ששמואל נקט כשיטת חכמים, ומכל מקום סובר הרמב״ם שאף לדברי חכמים לא ניתן להפר נדר זה משום עינוי נפש, אלא משום דברים שבינו לבינה. ולשיטתו כוונת הגמרא שלדברי המשנה אין הבעל רשאי להפר אף משום דברים שבינו לבינה, וזו שיטת רבי יוסי. ושמואל סובר כחכמים, ולשיטתם יכול הבעל להפר נדר זה משום דברים שבינו לבינה, אבל לא משום עינוי נפש. כותב הכסף משנה שזה נחשב לבינו לבינה, כיוון שאם לא תוכל ליהנות מפלון, יהיה בעל הזקוק לאכילה משלו בלבד. והמאירי כתב שנחשב לבינו לבינה, משום שזה תורח להביא לה ממדינה אחרת, או משום שאם היא מטריחתו, היא מתגנה עליו. אלה כאמור ארבע שיטות בביאור הסוגיה. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף עין תת עמוד ב', המשנה שפתחה את הפרק החותם את מסכת נדרים, ואילו נדרים שהוא הבעל מפר לאשתו, דברים שיש בהם משום עינוי נפש. דנה הגמרא, באופן שהאישה נדרה בנדר אחד שלא ליהנות משני דברים, אבל רק באחד מהדברים שאסרה על עצמה, יש עינוי נפש. האם הבעל יכול להפר את כל הנדר, או רק את החלק שיש בו עינוי נפש? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, אישה שנדרה שלא ליהנות משתי כיכרות לחם, כגון שאמרה, קונם שתי כיכרות אילו עליי, ומסבירה פרשת נדרים שמדובר באופן שהיו לפניה הרבה כיכרות, לכן הוא צריכה לומר שתי כיכרות, וזה נחשב לנדר אחד. אבל אם היו לפניה רק שתי כיכרות, זה לא נחשב לנדר אחד, אלא אם אמרה, קונם כיכרות אילו עליי, אבל אם אמרה, קונם משתי כיכרות אילו, כיוון שיכולה הייתה לומר כיכרות האלו, הרי בהוספת המניין שתי כיכרות, נעשה כשני נדרים. אז אם כן, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אישה שנדרה שלא ליהנות משתי כיכרות לחם, כגון שאמרה, קונם שתי כיכרות האלו עליי, ובאחת מכיכרות האלו היא מתענה, כלומר, זהו נדר שיש בו עינוי נפש, מאחר שמדובר בפת נקייה, ועינוי נפש אולי אם היא אסורה לאכול פת נקייה, ובאחת מכיכרות האלו, אין מתענה, אין זה עינוי נפש, מאחר שהיא פת קיבר, והיא אינה יכולה לאכול פת קיבר, הדינו, שעל אף שמדין תורה רשאי הבעל להפר לנדרו רק נדרי עינוי נפש, אף על פי כן מתוך שהוא מאיפר למטענה, מתוך שהוא מפר את החלק בנדר שיש בו עינוי נפש, מאיפר גם לשעינו מטענה, את החלק בנדר שאין בו עינוי נפש, ואתה, משום שנאמר בתורה בספר במדבר, פרק למד פסוק י' ד', ואישה יפרנו. והגמרא לקמן בדף פז עמוד א' לומדת מפסוק זה, שאין הבעל יכול להפר את חצי הנדר אלא רק את כולו, ובנדר זה שבחלקו יש עינוי נפש ובחלקו אין עינוי נפש, אם נאמר שהבעל אינו יכול להפר את החלק שאין בו עינוי נפש, ההפרה לא תחול כלל, ונמצא שאינו יכול להפר אף את החלק שיש בו עינוי נפש. שהרי אין הפרה חלה לחצאין, וזה לא ייתכן שהתורה נתנה כוח לבעל להפר את נדרי אשתו שיש בהם עינוי נפש, ועל כוחך צריך לומר שהבעל יכול להפר אף את החלק שאין בו עינוי נפש. שואלים מרן התוספות והראש, לדעת שמואל הסובר שבאופן כזה אפשר להפר גם את החלק שאין בו עינוי נפש, מדוע שנינו לקמן בדף צדי עמוד ב', שאם האישה אומרת נטולה אני מן היהודים שאוסרת עליה הנעת תשמי של כל היהודים, הבעל מפר את החלק בנדר הנוגע אילה ומותרת לשמשו, אבל האיסור ביחס לכל ישראל נשאר, והרי לדברי שמואל חייב הבעל להפר את כל הנדר, ואם לא יפר את החלק הנוגע לכל ישראל, לא תועיל ההפרה אף לגביו. תראה צרן שהלוקים נדרי עינוי נפש מנדרים שבינו לבינה, שדין זה שיש להפר את הנדר כולו כאחד ולא לחצאי נאמר רק לגבי נדרי עינוי נפש, כיוון שהטעם שהוא מפרו, כדי שלא תתענה, והדין נותן שיפר את הנדר כולו, שאם לא אוכן אם יתענה יותר, אבל היתר להפר נדרים שבינו לבינה הוא משום הקפידה של הבעל, ואם הוא מפר לגבי עצמו, אין לו שום קפידה שישאר הנדר לגבי כל ישראל, ולגבי זה לא נאמר הדין שצריך להפר את הנדר כולו כאחד. ואילו התוסות והראש תרצו, גם כן לחלק בין נדרי עינוי נפש לנדר בדבר שהוא בינו לבינה, אבל לא מצד הסברה כמו הרן, אלא מצד גזירת הכתוב, שנאמר בין איש לאשתו, ולמדים מכאן שהבעל יכול להפר רק נדרים שבינו לבינה, ואין מועיל על זה מתוך. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורבסי אמר רבי יוחנן, רבסי בשמו של רבי יוחנן, חולק וסובר שהבעל מפר למטענה, יכול להפר רק את החלק בנדר שיש בו עינוי נפש, ואין מאיפר לשאין מטענה. אבל אינו יכול להפר את החלק בנדר שאין בו עינוי נפש והאישה נשארת אסורה בו. משום שדין זה שצריך להפר את הנדר כולו כאחד, לא נאמר אלא שצריך הבעל להפר את כל מה שהוא יכול להפר בנדר הזה. אבל באופן כזה שחלק מהנדר אינו נדר של עינוי נפש, ממילא אין כאן חיסרון מצד יפרנו, שהרי הבעל הפר כל מה שהיה יכול להפר, וחלה ההפרה לחצאין. ובביור המחלוקת הזו מצינו אופנים נוספים בדברי הראשונים. הרן מבאר בשם רבותיו שסברת שמואל היא שכיוון ששני חלקי הנדר הם על דברי מאכל, החלק שאין בו עינוי נפש נגרר אחרי החלק שיש בו עינוי נפש והוא מופר אף אם הבעל לא הפר אותו במפורש. ורבי יוחנן לא סובר שהחלק שאין בו עינוי נפש נגרר אחרי החלק שיש בו עינוי נפש. וכותב הרן שהוא לא מצא טעם בסברת שמואל מדוע החלק השני נגרר אחרי החלק הראשון. תוספות מבארים שטעמו של שמואל הוא מדין נדר שהותר מקצתו הותר כולו. ושמואל סובר שאף בהפרת הבעל נעיקר הנדר מעיקרו ולא רק מכאן הוא לאבא, אבל כן שייך גם בזה לומר שאם הותר מקצתו הותר כולו, שהרי האישה לא התכוונה שהנדר יחול לחצאין. הראש מבאר ששמואל ורבי יוחנן נחלקו האם יש להחשיב נדר זה משני כיכרות כנדר אחד או כשני נדרים. שדעת שמואל להחשיבו כנדר אחד, וכיוון שכך, מתוך שהוא מפר לה את החלק שיש בו עינוי נפש יכול להפר לה גם חלקו השני. כיוון שגם בו יש קצת עינוי נפש. כיוון שגם בפת קיבר יש קצת עינוי לאדם שאינו מעונג. ורק לאישה הזו אין זה עינוי, כיוון שיש לה גם פת יפה. אבל כשלא יהיה לה פת אחר, גם לה יהיה איזה קצת עינוי אם לא תאכל ממנו. ובדעת רבי יוחנן מבאר הראש שאין להחשיב נדר זה כאחד, אלא כשני נדרים נפרדים. ולכן אינו מפר את החלק השני, אף שיש בו קצת עינוי נפש. וביאור רביעי זה של הריטב"א, שהגמרא מדברת אפילו אם לא נדרה משני כיכרות בבת אחת, אלא בזה אחר זה, ואף על פי כן סובר שמואל שיכול להפר אפילו את החלק שאין בו עינוי נפש. משום שמתוך שזיקתה תורה את הבעל להפר בחלק שיש בו עינוי נפש, נתנה לו זכות גם בחלק שאין בו עינוי נפש להפר, כיוון שיש בו עינוי נפש לאחרים. אומרת הגמרא ואיכא דאמרי, יש כאלו שאומרים שלא כך היה מעשה שאמר רבסי דין זה בשם רבי יוחנן, אלא באי מיני שאל רבסי מרבי יוחנן כך, אישה שנדרה נאה משתי כיכרות שבאחת מהן מטענה יש עינוי נפש, ובאחת מהן אין מטענה אין לה עינוי נפש, מהו, האם הבעל יכול להפר אף את החלק שאין בו עינוי נפש? אמר לה, ישיב לו רבי יוחנן לרבסי, מפר למטענה, הבעל יכול להפר את החלק שיש בו עינוי נפש, ואין מפר לשאין מטענה. ואינו מפר את החלק שאין בו עינוי נפש. הייתי והקשה הרב אסי לרב יוחנן הסובר, שהבעל אינו מפר את החלק שאין בו עינוי נפש, ממה ששנינו במשנה, במסכת נזיר בדף חף ג' עמוד א', האישה שנדרה בנזיר קיבלה על עצמה נזירות ונאסרה לשתות יין ולהתאמות למיתים, והייתה עוברת על נזירותה במזיד ושותה יין ומתאמה למיתים. הרי זה סופגת את ה-40 דינה ללקוט, משום שעברה על איסור שתיית יין ותומה לנזיר. דנה הגמרא שם במסכת נזיר בדף חף א' עמוד ב', האם הבעל עוקר בהפרתו את הנדר למפרע כעקירת החכם, או שהוא מתיר את הנדר רק מכאן ולאבא, ונפקא מינה בזה? באופן שהאישה שתתה יין קודם שאפר לבעלה, האם לוקה? אם נאמר שהבעל עוקר את הנזירות למפרע, נמצא שלא הייתה נזירה מעולם ולא עברה כל איסור בשתיית היין. אבל אם הפרת הבעל מועילה רק מכאן ולאבא, אם כן בשעה ששתתה את היין הייתה נזירה לכל דבר וסופגת את ה-40. רוצה הגמרא להוכיח מהרישה של המשנה הזו, שלכאורה אין בה שום חידוש. אם נבאר אותה כפשוטה שאישה נזירה ששתתה יין, לוקה. מה החידוש בכך? בהכרח עלינו לבאר, שגם הרישה מדברת באופן שאפר לבעלה את נזירותה, אלא שאפר לאחר שכבר שתתה. ואם כן ניתן להוכיח שהבעל אינו עוקר למפרע, אלא רק מכאן ולאבא. ודוחה שם הגמרא ואומרת שאין ראיה לכך שייתכן שהרישה מדברת באופן שלא הפר לה הבעל, ואכן אין כל חידוש בדברי הרישה, ולא נכתבה הרישה, אלא אגב הסיפה. אז אם כן נאמר שם במשנה במסכת נזיר, האישה שנדרה בנזיר קיבלה על עצמה נזירות ונאסרה לשתות יין ולהתאמות למיתים, והייתה עוברת על נזירותה במזיד, ושותה יין ומתאמה למיתים, הרי זו סופגת את ה-40 דינה ללקוט, משום שעברה על איסור שתיית יין ותומה לנזיר. אמנם היא מפר לבעלה את נדר נזירותה, והיא לא ידע שאפר לה, והייתה שותה יין ומתאמה למיתים במזיד, אינה סופגת את ה-40, משום שבעלה הפר לה את נדרה, ונמצא שלא עברה איסור בשתיית היין והתומה. אם כי היא צריכה כפרה, שנאמר בספר במדבר פרק למד פסוק י' ג', אישה אפרם, והשם יסלח לה. ודרשו חכמים במסכת נזיר בדף חף ג' עמוד א', באישה שאפר לבעלה והיא לא ידעה, בזה הכתוב מדבר, בזה מדבר הפסוק, שהיא צריכה הכפרה וסליחה. אם כן, שואל רב אסי, והיא אמרת, אם אתה אומר שבעל מפר למטענה רק את החלק שיש בו עינוי נפש, ואין מפר לשאין מטענה, ולא מפר את החלק שאין בו עינוי נפש, קשה. מדוע כאשר הפר לבעלה, אינה סופגת את ה-40? דילמה, שמה מן יין דעית לצערה הפר לה, את איסור שתיית יין שיש לה אישה צער בו הפר לבעלה, שהרי הבעל יכול להפר נדרי עינוי נפש, אבל מן אכילת חרצן גרעין עניו, ומן אכילת הזג, קליפת הענב, לא הפר לה. דה לא התלצערה, שרי אין עינוי נפש במניעת אכילתם, ותספוג את ה-40 אם תאכל חרצן או זג. והראש מפרש באופן אחר, שכיוון שהבעל אינו יכול להפר לה לגבי אכילת זג וחרצן, נמצא שכלפי זה עדיין שם נזירה עליה. וממילא גם לגבי איסור תומה למיתים לא פקע שם נזירות מעליה, אבל היה לספוג את ה-40, על כך שנתמעה למיתים. ומדוע סתמה הברייתא שבאופן שאפר לבעלה אינה סופגת את ה-40? אלא מוכח מכאן כדברי שמואל, שכיוון שיכול הבעל להפר את נזירותה לגבי שתיית יין שיש בזה עינוי נפש, יכולו להפר גם מאכילת חרצן וזג, שאין בהם עינוי נפש. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב יוסף, אין להוכיח מנזירות לשאר נדרים, כיוון שבנזירות יש דין מיוחד. אי נזירות לחצאין, כלומר, שאין אדם יכול לקבל על עצמו נזירות רק משתיית יין ולא מאכילת זג וחרצן. וכיוון שכך, כאשר אמרה התורה שהבעל יכול להפר את נזירות אשתו, בהכרח שיכול להפר את הנזירות כולה, גם בחלקים שאין בהם עינוי נפש. אבל לגבי נדרים אחרים, ייתכן שלא נתנה לו התורה כוח להפר, אלא כשיש בהם עינוי נפש. כך מסביר הרן, ודבריו הם לשיטתו בביאור מחלוקתם של שמואל ורבי יוחנן לאל בדף פי ב' עמוד ב', שטעמו של שמואל הוא משום שאמרה התורה יפרנו, ולמידים מכך שיש להפר את הנדר כולו כאחד. וכיוון שכך סובר שמואל שבהכרח תועיל ההפרה אף לחלק שאין בו עינוי נפש. אם לא כן, לא תועיל ההפרה גם לחלק שיש בו עינוי נפש. ואילו רבי יוחנן סובר שדין זה של יפרנו לא נאמר, אלא כשבכל הנדר יש עינוי נפש, אבל כשחלק מהנדר אין בו עינוי נפש, לא אמרה תורה לבעל שיפר, אלא רק את מה שיכול להפר. מחדש רבי יוסף שלגבי נזירות אי אפשר לומר כן, כיוון שאין נזירות לחצאין, ואם כן בהכרח, כשנתנה תורה רשות לבעל להפר את נזירות אשתו, יכולו להפר את כולה. ואף את איסור אכילת זג וחרצן שאין בו עינוי נפש. הבין אביי מדברי רבי יוסף רבו, שכוונתו של רבי יוסף לומר רק כשאדם אינו יכול לקבל על עצמו נזירות שאינה שלימה, הוא כגון רק משתיית יין ולא מאכילת זג וחרצן. אבל נזירות שלימה יכולה לחול לזמן קצר מ-30 ימים, שאם לא כן לא היה על רבי יוסף לומר אין נזירות לחצאין, אלא היה צריך לומר אין חצאין בנזירות, או אין קורבן לחצאין. ועל כן, אמר לי אבא אל רב יוסף, הקשה אבא אל רב יוסף, הקורבן לחצי נזירות איקה? ניתן לדייק מדבריך שאם אישה קיבלה על עצמה נזירות ל-30 ימים והפר לבעלה לאחר 15 ימים, תביא האישה קורבן על 15 ימים שהייתה נזירה בהם. כיוון שאנחנו סוברים שהבעל אינו עוקר בהפרתו את הנדר למפרע, אלא רק מתירו מכאן ולאבא. וזה לא ייתכן לומר שכך הוא הדין, שהרי לא אמרה תורה להביא קורבן אלא נזירות שלמה של 30 ימים. אלא מחמת קושייה זו אמר אביי, אין נזירות לחצאין ואין קורבן לחצאין. כשם שהאדם אינו יכול להפר רק את חלק מדיני הנזירות והיא מפרת נזירותה לגבי יין, אינה נשארת באיסורה לגבי זג וחרצן, כך אינו יכול לקבל נזירות שלמה לזמן מועט מ-30 ימים. ובאופן שהפר הבעל את נזירות אשתו לאחר 15 ימים, אין האישה מביאה קורבן כלל. אף שהפרת הבעל אינה עוקרת את הנזירות למפרע, כיוון שלא אמרה תורה להביא קורבן, אלא על נזירות שלמה. מקשה הגמרא על דברי אביי הסובר שאין מביאים קורבן על נזירות שהיא פחות מ-30 ימים, מיתי ויקשו בני הישיבה. מדברי הברייתא מופיע במסכת נזיר בדף י"ט עמוד א', וכן בדף כ"ב עמוד א'. האישה שנדרה בנזיר קיבלה על עצמה נזירות ונטמעה בתוך ימי הנזירות, ועליה להביא בהמה לאשם חטאת העוף ועולת העוף כדין נזיר שנטמע, והפרישה את בהמתה לקורבן אשם, ואחר כך הפר לבעלה את נזירותה. במקרה זה מביאה חטאת העוף אינה מביאה עולת העוף. והיא אמרת שאין מביאים קורבן לחצי מימי הנזירות, קשה, אמאי, מדוע מביאה חטאת העוף? הרי הבעל עקר את הנדר מכאן ולאבא וצריכה להיות פטורה מלהביא קורבן. מבארת הגמרא שגם אם נדחה דברי אביי מחמת הברייתא הזו, עדיין תישאר הברייתא קשה, ואלא מאי, בהכרח מה תצטרך לפרש בברייתא, ולהוכיח ממנה שיש קורבן לחצי נזירות, וכיוון שהבעל עוקר רק מכאן ולאבא ולא למפריע, עדיין יש כאן דין נזירות על 15 ימים, ולכן מביאה חטאת העוף. אם כך, קשה, מדוע האישה צריכה להביא רק חטאת העוף? 3 בהמות באי להטויי. הרי אם לא הייתה נטמאת, היה עליה להביא לקורבן 3 בהמות, חטאת עולה ושלמים, ועכשיו שנטמאה, עליה להביא בהמה לאשם, חטאת העוף ועולת העוף, כדין כל נזיר שנטמא. והר"ן כותב שניתן לבאר באופן נוסף את קושיית הגמרא. כוונת הגמרא היא שמאחר שאין הבעל עוקר את הנדר למפרע, אלא רק מכאן ולאבא, נמצא שהימים שכבר הייתה נזירה לא מתבטלים, והייתה בהם טהורה. ועליה להביא 3 בהמות לקורבנות של נזירות טהרה, ותביא אותם אחר שתתאר מטומתה. מתרצת הגמרא אלא לעולם כדברי אביי שאין קורבן לחצי נזירות. וחטאת העוף דמטיה, הטעם שהאישה צריכה להביא חטאת העוף, אף שלא נאמרו דיני קורבנות נזיר בחצי נזירות, ומשום, דחטאת העוף דינה קל, שהרי בא אף על הספק. ובאופנים שיש ספק האם חייבים בקורבן חטאת, ניתן להביא חטאת העוף לקורבן. כגון יולדת שהיא פעילה ואינה יודעת האם נפל היא פעילה וחייבת בקורבן או רוח היא פעילה ופטורה מלהביא קורבן. הדין הוא שמביאה חטאת העוף מספק כדי להכשירה באכילת קודשים. והחטאת הזו אינה נאכלת כיוון שהיא באה לספק. כאמור במסכת נזיר בדף כ"ט עמוד א'. וכיוון שדינה של חטאת העוף קל, ניתן להביאה אף על חצי נזירות, אבל את שאר הקורבנות אין להקריב אלא על נזירות שלמה. ובמסכת נזיר בדף י"ט ובדף כ"ב מתרצת הגמרא את הקושייה הזו שהטעם שהאישה מביאה חטאת העוף, כיוון שברייתא זו היא כרב אלעזר הכפר, שסובר שנזיר נקרא חוטא בזה שצייר עצמו מן היין, ועל זה מביאה קורבן. חוזרת הגמרא להקשות על רבי יוחנן הסובר לעיל בדף פ"ב עמוד ב', לגבי נדר שבחלקו יש עינוי נפש ובחלקו אין עינוי נפש, שהבעל יכול להפר רק את החלק שיש בו עינוי נפש ואינו מפר את החלק שאין בו עינוי נפש. ATV מקשה הגמרא שנינו במסכת נזיר בדף י"ט, האישה שנדרה בנזיר קיבלה על עצמה נזירות ונטמאת בתוך ימי הנזירות ואחר כך הפר לבעלה את נדר נזירותה, מביאה חטאת העוף, כמו שנתבהר שחטאת העוף דינה קל, שהרי היא באה אף על הספק, ואין מביאה עולת העוף, כיוון ששאר קורבנות נזיר לא נאמרו על נזירות פחותה מ-30 ימים. והיא אמרת, אם אתה אומר שהבעל מפר למטענה, מפר רק את החלק שיש בו עינוי נפש לאשתו, ואין מפר לשאין מטענה, לא מפר את החלק שאין בו עינוי נפש. אם כן קשה, דילמה מיין דאית לצערה אפר לה, את איסור שתיית יין שיש לאישה צער בו אפר לבעלה, אבל מתומת מת דלת לצערה, את האיסור להתאמה למיתים שאין בו צער לא אפר לבעלה. שרי לדעת רבי יוחנן אין הבעל יכול להפר את החלק שאין בו עינוי נפש, אף כשמפר את שער הנדר שיש בו עינוי נפש. וממילא גם אחרי הפרת הבעל היא מוזרת שלא להתאמות למיתים. ואם כן לגבי תומה, אין זה נחשב חצי נזירות, שהרי חייבת להשלים את מניין, ימי נזירותה בתארה, וכיוון שנטמעה, היא צריכה להביא את כל הקורבנות שמביא נזיר שנטמע. וכיוון שהדין הוא שאינה מביאה עולת העוף, יש להוכיח מכאן שכאשר מפר הבעל נדר שיש בו עינוי נפש, יכולו להפר גם את החלק שאין בו עינוי נפש. כך מסביר הרן את קושיית הגמרא. ואילו התוספות ודיבור המתחיל מי טבעי, בדף פי ג' עמוד א' וכן הראש, מבארים את קושיית הגמרא באופן אחר. והקושייה היא, כיוון שנקטה הברייתא שאישה זו נטמעה קודם שאפר לבעלה, ניתן לדייק מכאן שאחר שאפר לבעלה, כבר אינה מצווה שלו להתאמות. וקשה, שהרי הבעל אינו יכול להפר חלק זה של איסור תומה, כיוון שאין בו עינוי נפש. תרץ את הגמרא, אמרי, הישיבו בני הישיבה, תומת מת נמי אית לצערה. גם באיסור להתאמות למיתים יש עינוי נפש לאישה, משום דכתיב במגילת קהלת פרק ז' פסוק ב', והחי ייתן לליבו. ותניה נאמר בברייתא במסכת כתובות בדף עין ב' עמוד א', וכן במסכת מועד קטן בדף כוח עמוד ב', היה רבי מאיר אומר, מהי דכתיב החי ייתן לליבו, איזה דבר צריך החי ליתן לליבו? ומסביר עיון יעקב במסכת כתובות שרבי מאיר לא יכול לפרש את הפסוק הזה כפשוטו, שהמת חטא ולכן הוא מת ובא להזיר את האדם שלא יחטא כדי שלא ימות, כיוון שרבי מאיר סובר במסכת ברכות בדף י' ז' עמוד א', סוף האדם למות וסוף בהמה לשחיטה, והכל למיטה הם עומדים, וכיוון שיש מיטה בלא חטא, ממילא אינו יכול לפרש שייתן לליבו שלא יחטא כדי שלא ימות. ולכן מפרש רבי מאיר, היה רבי מאיר אומר, מהי דכתיב החי ייתן לליבו? איזה דבר צריך החי ליתן לליבו? דאיספוד יספדון לי, שאדם שהיה רגיל בחייו להספיד אחרים, יספידו אחרים לאחר מיטתו. דאיבקון איבקון לי. אדם שהיה בוכה על אחרים, איבקו אחרים עליו כשימות. דאיקבר יקברו לי. וזה שהיה רגיל להתעסק בקבורתם של אחרים, יתעסקו אחרים בקבורתו. ודברים אלו ייתן לליבו, שאף הוא יספידו ולא יראה לו אם נעקן. וממילא יש לה אישה צער במה שהיא אסורה להתאמות למיתים, שאינה יכולה להתעסק בקבורת אחרים, ואם כן לא יתעסקו אחרים בקבורתה. ולכן יכול הבעל להפר אף את החלק הזה בנזירות, ואין לחשוש שמה הפר לה רק חצי נזירות. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף פי ג' עמוד ב'. אישה שנדרה ואמרה, קונם שאני נהנה לבריות, שכל מה שאני נהנית מהבריות יהיה עליי כקורבן, וכוונתה לאסור על עצמה ליהנות מכל הבריות, בעלה אינו יכול להפר לה. והמשנה היא כשיטת רבי יוסי שמחמיר בעינוי נפש, וכל הפרק כמותו כאמור לעיל בדף פי ב' עמוד ב'. ונחלקו הראשונים בדעת רבי יוסי, הראש והתוספות כתבו, שאף שאינו מפר משום נדרי עינוי נפש, יכול להפר משום נדרים שבינו לבינה ותועיל הפרתו כל עוד היא נשואה לו. והקרן אורה כותב שמהרמב"ם בפירוש המשניות משמע שלפי רבי יוסי אינו יכול להפר כלל אפילו משום דברים שבינו לבינה. אבל לרבנן אין הלכה כמשנתנו, ויכול הבעל להפר את נדרה משום נדרי עינוי נפש ותועיל ההפרה גם לאחר שתתגרש ממנו. כדברי שמואל אל בדף פי ב' עמוד א', שאפילו אם אמרה הנעת פלוני עליי יכול להפר, וכל שכן שאם אמרה הנעת כל הבריות עליי, שיכול הבעל להפר. ממשיכה המשנה ואומרת, ואף על פי שאסרה על עצמה הנעת כל הבריות, יכולה היא ליהנות בלקט שכחה ופאה. כיוון שכתוב בהם בספר ויקרא, פרק חף ג' פסוק חף ב', לעני ולגר תעזוב אותם, ולא כתוב בהם לשון נתינה. אין בהם טובת הנעה לבעלים, אלא הבעלים עוזבים אותם בשדה, והעניים באים ונוטלים אותם. ולכן אישה נוטלת לקט שכחה ופאה, אינה נהנית מהבריות, אלא הרי היא כן נוטלת מן ההפקר. והשיטה מקובצת כתב שהוא הדין שיכולה היא ליהנות בפרט ועוללות. והתנה לא כתב את כל האפשרויות שיכולה ליהנות, והשח כתב שכמו שמותרת ליהנות בלקט שכחה ופאה, הוא הדין שמותרת ליהנות בכל דבר הפקר. דין נוסף שובה במשנה בגלל דמיונו לדין הקודם, אדם שנדר ואמר, קונם כהנים לוויים נהנים לי, כל מה שהכהנים והלוויים יהיו נהנים משלי יהיה אסור עליהם כקורבן, הכהנים והלוויים יתלו תרומה ומעשר ממנו על כורחו, שאינו יכול לאסור על כל הכהנים והלוויים ליטול ממנו תרומות ומעשרות, ואתה מתבאר להלן בגמרא. אבל אם נדר ואמר כהנים אילו ולוויים אילו נהנים לי, שלא אסר על כל הכהנים ליהנות ממנו, אלא רק על כהנים ולוויים מסוימים, יתלו כהנים אחרים שלא ידיר אותם, אבל הכהנים שהדירם אסורים ליטול, שהרי הוא אסר עליהם ליהנות ממנו, ונהנים הם במה שנותן את תרומותיו ומעשרותיו דווקא להם ולא לכהנים ולוויים אחרים. שטובת ההנאה שמכירים הלוויים והכהנים למי שנתן להם את מתנותיהם, ממון היא חשובה, ונמצא שנהנו ממנו הנאה ממונית. והגמרה לכמן בדף דף עמוד ב' מקשה מהרישה לסיפה, מהרישה שיתלו בעל כורחו משמע שטובת הנאה אינה ממון, ובסיפה ששנינו שיתלו אחרים, אבל אילו שנדר מהם אסורים ליטול משמע שטובת הנאה ממון היא חשובה. זוהי המשנה שלנו בדף פי ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא שיש סתירה במשנה מהרישה לסיפה. ממה שאמרו במשנה שאין בעלה יכול להפר לעלמה מוכח, שהדין הוא שאפשר דמיתזנה מדילי, שמותר לה לקבל מזונותיה מבעלה, ולכן אינו יכול להפר נדרה, כיוון שאין בנדרה עינוי נפש, כי תקבל מבעלה את מזונותיה וכל צרכיה. מכלל, משמע מזה, דבעל לאו בכלל בריאות הוא, שאין הבעל בכלל שאר הבריאות, וכשאסרה על עצמה הנעת הבריאות, אין בכוונתה לאסור את עצמה גם כן מבעלה ומותרת ליהנות ממנו. ומסביר החתם סופר, מה שבעל אינו בכלל בריאות, אין זה מחמת שהבעל אינו נכלל בלשון בריאות, אלא שיש עומדנה שאין כוונתה שיהיה הבעל בכלל הבריאות. אם כך שואלת הגמרא עם הסיפה, בוא נראה מה כתוב בסיפה של המשנה, ויכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה, שמותר לה ליהנות בלקט שכחה ופאה שהם כהפקר, כי אין לבעלים טובת הנאה מהם. ומשמע, אבל מי דבעל לא אכלה, אבל אין לה רשות לאכול משל בעלה, שאילו מותרת לאכול מבעלה הייתה אסורה בלקט שכחה ופאה, שהרי אינה ענייה, על מה מוכח שבעל בכלל בריאות הוא, שכשאסרה עצמה מהבריאות כוונתה גם כן מבעלה, וכשיש סתירה מהרישה, שמשמע שהבעל לאו בכלל בריאות לבין הסיפה, שמשמע ממנה שהבעל בכלל בריאות. שואלים הרן והתוספות ועוד ראשונים על קושיית הגמרא, מניין שיכולה ליהנות משל בעלה, מדוע לא נאמר שהסיפה היא פירוש המשנה של הרישה, שהטעם שאין בעלה יכול להפר לה, כיוון שיכולה היא ליהנות בלקט שכחה ופאה. ומתרצים שני תירוצים, א', ששנינו במשנה ויכולה היא ליהנות, משמע שהוא דין בפני עצמו, שאם הייתה זה נתינת טעם לרישה, היה צריך לכתוב מפני שיכולה היא ליהנות. ב', שאי אפשר לפרש על ידי שיכולה היא ליהנות מלקט שכחה ופאה, אין בנדרה עינוי נפש. כי במשנה בתחילת הפרק מבואר, שאם נדרה הנאה מחנווני שרגיל למכור לבעלה בהקפה, יכול בעלה להפר נדרה, כי לפעמים אין לבעלה מעות, וכיוון שאין יכולה ליהנות מהחנווני המקיף לבעלה, יש לה עינוי נפש, וכל שכן בנדרה הנאה מכל הבריאות שיש בנדרה עינוי נפש, אף אם יכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה. אז אם כן, שואלת הגמרא סתירה מן הרישה של המשנה לסיפה של המשנה, ברישה משמע שבעלה לא בכלל הבריאות, ובסיפה משמע שכן, תרץ לגמרא תירוץ ראשון, אמר אולה, שהעיקר הוא כמו שדייקנו מהרישה, שהטעם שאין בעלה יכול להפר, כיוון שלעולם הבעלה בכלל בריאות הוא, ויכולה היא ליהנות מבעלה, ולכן אין בנדרה עינוי נפש. ומה ששנינו ויכולה היא ליהנות מלקט שכחה ופאה, זה טעם נוסף, מדוע אין יכול בעלה להפר לה. וכך הוא הפירוש במשנה, ועוד, עוד טעם שאין בעלה יכול להפר, אפילו אם הוא עני ואין לו במה לפרנסה, אף על פי כן אין בנדרה עינוי נפש, מפני שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה. וכותב הרן שמלבד מה שנהנית בלקט שכחה ופאה, מותר לה גם ליהנות מבעלה, כי אם היה הבעל בכלל הבריאות והייתה אסורה ליהנות ממנו, מה שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה לא היה מספיק כדי למנוע עינוי נפש, והיה בעלה יכול להפר לה. אומר הקרן אורה, אז לפי זה, אם תאסור בפירוש הנעת בעלה, לאולה הוא נדר עינוי נפש ויפר לבעלה. וקשה מה החילוק בין מקום שהבעל לא יכול לפרנסה מחמת נדרה שיכול להפר, ולא מועיל מה שתתפרנס בלקט שכחה ופאה, לבין מקום שהבעל אינו יכול לפרנסה מחמת עניות, שאינו יכול להפר אם יכולה להתפרנס מלקט שכחה ופאה. אומר הקרן אורה שיש לחלק, וכוונתו שבאופן שאיסורה בבעלה ומחמת הנדר, מכיוון שעד עכשיו רגילה להתפרנס ממנו ועכשיו מענה נפשה מחמת הנדר, חשוב נדר עינוי נפש. אבל אם מחמת הנדר אינה אסורה בבעלה, אלא שלמעשה אינה יכולה להתפרנס ממנו כיוון שעני הוא, באופן זה אין עינוי נפש בנדר. כי אינה מענה נפשה עכשיו יותר ממקודם מחמת הנדר ותתפרנס מלקט שכחה ופאה. תירוץ שני על הסתירה, אומרת הגמרא, רבה אמר שהעיקר הוא כמו שמדויק מהסיפה שלעולם בעל בכלל בריאות הוא. ואין היא יכולה ליהנות מבעלה, ומה שאמרו בסיפה של המשנה ויכולה היא ליהנות בלקט שכחה ופאה? מה טעם כאמר? זוהי נתינת טעם לרישה. מה טעם אין בעלה יכול להפר לה? מפני שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה, ואין כאן עינוי נפש. ונשאלת השאלה, הרי בחנווני שאין פרנסתו אלא ממנו, שרגיל למכור לבעלה בהקפה, אמרו במשנה בתחילת הפרק, שאפילו לרבי יוסי יכול להפר, כי יש בזה עינוי נפש שפעמים אין לבעל מעות ונמצא שהיא מתנה. וכל שכן כאן שאסרה על עצמה הנעת כל הבריאות, מתרץ הרן, שבנדרה קונם, שאני נהנית לבריאות, מדובר באופן שמצוי בשדה לקט שכחה ופאה, ויכולה ללקוט וליהנות מהם. ולכן אין בנדרה עינוי נפש, אבל בחנווני שאין פרנסתו אלא ממנו, מדובר שנדרה בימות הגשמים, ואין בשדות לקט שכחה ופאה שתוכל ליהנות מהם. שואל הקרן אורה, מה מועיל הטעם שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה כדי שלא יהיה עינוי נפש? הרי משאר כל הדברים שבעולם אינה יכולה ליהנות והדינו, שאם נדרה באחד מכל המינים, הרי זה עינוי נפש ומפר לה. תרץ הקרן אורה, שדווקא היא מסרה על עצמה מין מסוים שלא תהנה ממנו חשוב כנדר עינוי נפש. אבל כאן שנדרה מהנעת הבריאות, אף על גב שנעשרה בשאר המינים שאינם לקט, כיוון שעיקר נדרה לא היה בעינוי נפש משאר המינים, אלא מהנעת הבריאות, בעלה אינו יכול להפר. תירוץ שלישי מביאה הגמרא לסתירה בין הרי של הסיפה במשנה, רב נחמן אמר לעולם בעל לב בכלל בריאות, ולכן אין בעלה יכול להפר לה, כי מותרת היא ליהנות מבעלה, ואין בנדרה עינוי נפש. ואחי קטני, מה שאמרו בסיפה של המשנה, ויכולה היא ליהנות בלקט שכחה ופאה, אין הטעם מדוע אין בנדרה עינוי נפש. אלא באה תנה ללמדנו שגם אחר שנתגרשה, שחוזר בעלה להיות בכלל הבריאות ואסור לה ליהנות ממנו, יכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה. רב נחמן מתרץ, שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה, זה לא נתינת טעם לרישה במשנה, שעד הרבה, אם הייתה מותרת רק במתנות עניים, עדיין היה נחשב עינוי נפש, אלא אין יכול להפר כיוון שבא עליו בכלל בריאות ומותרת ליהנות משלו. ומה ששנינו שיכולה היא ליהנות בלקט שכחה ופאה, בא ללמדנו דין חדש, שאחר שנתגרשה מבעלה הוא חוזר להיות ככלל הבריאות ואסורה ליהנות ממנו. כך מסביר הרן. אבל הראש פירש שגם לרב נחמן שאמר שבנתגרשה נאסרת ליהנות מבעלה, מה ששנינו ויכולה היא ליהנות בלקט שכחה ופאה זו נתינת טעם לרישה, כי היה מקום להקשות שאפילו שבעל אינו בכלל בריאות, למה אין יכול להפר? הרי כשתתגרש תיאסר בהנאת בעלה ונמצא שיש בנדרה עינוי נפש. לכן שנינו במשנה שאף אחר שתתגרש יכולה היא ליהנות בלקט שכחה ופאה, ולכן אין בעלה יכול להפר. והר"ן מעריך פה לבאר שיש מחלוקת בין התלמוד בבלי לתלמוד הירושלמי, האם נאסר מי שהיה בכלל נדרו בשעת אמירת הנדר, אבל לא היה בכלל נדרו בשעה שהנדר חל. וכגון, הנודר ואוסר עצמו בהנאה מיורדי הים, ומפרש שיחול הנדר לאחר 30 יום. ויש בני אדם שכעת הם יורדי הים, ואחר 30 יום יהיו ביבשה, או להפך. שמתירוצה של רב נחמן, מבואר שאסור בין במי שבכלל נדרו בשעת אמירת הנדר, ובין במי שבכלל נדרו בשעת חלות הנדר, כי הולכים אחר לשון בני אדם. וכוונת הנודר לאסור כל מי שיהיה בכלל הנדר באחד משני הזמנים האלו. שהרי רב נחמן אסר על האישה ליהנות מבעלה אחר שתתגרש, אף על פי שכעת בשעת אמירת הנדר אין הנעת בעלה נאסרת עליה בכלל נדרה. ואילו שיטת התלמוד הירושלמי שנאסר על ידי הנדר הוא רק מי שהיה בכלל הנדר בשעת עיקר הנדר. ונחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל, מהו שעת עיקר הנדר? רבי עקיבא סבר שושת אמירת הנדר, ורבי ישמעאל סבר שושת חלות הנדר. לפי התלמוד הירושלמי לרבי עקיבא הולכים אחר שעת הנדר ונאסר ליהנות מכל מי שבשעה שנדר היה מיורדי הים. ולרבי ישמעאל נאסר רק במי שהיה מיורדי הים בשעת חלות הנדר. מקשה רבה לרב נחמן ממשנה אחרת שנתבאר בה שבעל בכלל בריאות. אי טבעי רבה, הקשה רבה לרב נחמן. איך ייתכן לפרש את המשנה שבעל אינו בכלל בריאות ומותרת ליהנות מבעלה? וכי בעל לאו בכלל בריאות הוא, וכי הנודרת שלא תהנה מהבריאות אין כוונתה לאסור עצמה בהנאה מבעלה? והתנן הרי שנינו במשנה לקמן בדף צדי עמוד ב', אישה שנדרה ואמרה, נטולה אני מן היהודים שאסרה על עצמה הנעת תשמיש מכל היהודים, ואם בעלה בכלל היהודים, אף על פי שהיא משועבדת לבעלה, היה נאסר על ידי נדרה, כי אין מאכילים את האדם, דבר האסור לו. אז אם כן נאמר, במשנה לקמן בדף צדי עמוד ב', אישה שנדרה ואמרה, נטולה אני מן היהודים שאסרה על עצמה הנעת תשמיש מכל היהודים, בעלה יפר חלקו, יפר לעצמו, ותאם משם משתו שמועילה הפרתו להתיר לאשתו את הנעת תשמישו. ואף שבעלה הפר לה, תהיה נטולה מן היהודים, אסורה היא לכל היהודים גם אחר שתתגרש מבעלה. כיוון שזהו נדר מדברים שבינו לבינה, ואין מועילה הפרת הבעל להתיר לה איסור הנעת תשמיש שאר היהודים. וכמו בכל נדר שבדברים שבינו לבינה, שיכול להפר לעצמו. גם מבואר בגמרא לאל בדף אינטט עמוד ב' שנדרי עינוי נפש, בעלה מפר בין לעצמו בין לאחרים. ואפילו אם גירש אותה וניסית לאחר, הנדר מותר. אבל בדברים שבינו לבינה, בעלה מפר רק לעצמו, ואין הוא מפר לאחרים. ואחר שתתגרש ממנו ותנסה לאחר, תהיה אסורה לעבור על נדרה. מקשה רבה לרב נחמן, והיא אמרת בעל לאו בכלל בריאות, הוא אם תאמר שבעל אינו בכלל הבריאות ואין נדרה, אוסרה בתשמיש בעלה. כי כמו שאין בעלה בכלל בריאות, כך אינו בכלל היהודים, וכשאמרה נטולה אני מן היהודים, לא הייתה כוונתה לבעלה. אם כן בוודאי שאין בכוונתה לדור מענת תשמיש כל היהודים, שהרי אשת אישי, וגם בלא שנדרה אסורה עליהם, אלא כוונתה לאסור על עצמה נעה מפירותיהם של היהודים. ואם כן, מה שאמרה נטולני מן היהודים, נדרי עינוי נפש הן, כי נאסרה בכל הפירות של היהודים, ויפר לה לעולם, ככל נדרי עינוי נפש שמועילה הפרתו של הבעל, גם אחר שתתגרש ותנסה לאחר. כי כשאמרה נטולני מן היהודים, וכוונתה לאסור הנאה מפירותיהם, יש בנדרי עינוי נפש, כי אפילו שלא אסרה על עצמה ליהנות מבעלה, כי אין הבעל בכלל הבריות, אינו יכול להביא לה מפירות היהודים, כי הפירות עצמם אסורים עליה. ואף אם בעלה יביאם לה, אי אפשר לפרש שכוונתה לאסור על עצמה הנאה מהיהודים, וכשבעלה יביא לה מהפירות נמצא שנהניתי ממנו ולא מהיהודים ותהיה מותרת בפירותיהם. כי אם נאמר כך, לא היה בעלה יכול להפר גם את חלקו. דהיינו גם בעודה תחתיו. אלא ודאי שכוונתה לאסור על עצמה פירות היהודים ואינה יכולה ליהנות מהם, אף אם בעלה יביאם לה. ויש בזה עינוי נפש. וכיוון ששנינו במשנה שיכול להפר רק לעצמו, וכמו כל דברים שבינו לבינה, אם כן בוודאי שכוונתה הייתה לדור מתשמיש ולאסור גם את בעלה בכלל שאר היהודים. ומוכח מהמשנה שבעל בכלל בריאות הוא, וקשה על רב נחמן שאמר שאין בעל בכלל הבריאות. תרץ את הגמרא, אימה לך, אומר לך שלעולם בעל אינו בכלל הבריאות, ושאין יחה, שעוני הדבר כאן שהבעל בכלל הבריאות, מאחר שהלשון נטולת אני מן היהודים, משמע שעשרה ענת תשמיש ולא ענת פירות, על כוחך שגם הבעל בכלל האיסור. למה? משום דמוכח המילתא יש הוכחה מתוך הנדר, דעה לתירה כעשרה נפשה, שכוונתה לאסור על עצמה דבר המותר לה, וכיוון שכל היהודים אסורים עליה גם בלא הנדר שלה, כי הרי היא אשת איש, כוונתה לאסור גם את ענת התשמיש מבעלה. אבל באומרת, קונם שאני נהנת לבריאות, אפשר להעמיד כרב נחמן שבעל אינו בכלל הבריאות ולא נאסרת בענעתו. והנה גרסת הרן על קושיית רב על רב נחמן, מקשה הגמרא על רב נחמן מהמשנה שנטולה אני מן היהודים, הבעל צריך להפר את חלקו. והיא אמרת בעל לב בכלל בריאות, ואם תאמר שהבעל אינו בכלל הבריאות, למה להפרה? הרי לא אסרה את התשמיש של בעלה עליה, אלא רק תשמיש שאר היהודים, וכיוון שנה אסורה בתשמיש בעלה, מדוע צריך להפר חלקו? תרץ את הגמרא לעולם בעל אינו בכלל הבריאות, ושאין יחה שונה הדין כאן, כשאוסרת עליה הנעת תשמיש ואומרת נטולה אני מן היהודים, שעל כוחך כוונתה לאסור גם את בעלה, משום דמוכח המילתא דעה אתירא כעשרה נפשה. כי ברור הדבר שכוונת האישה הנודרת לאסור את עצמה בדבר שעד היום היה מותר לה, וכיוון שכל היהודים אסורים עליה באיסור איש את איש, אם כן כוונתה בנדרה לאסור את השמיש בעלה עליה בכלל איסור שער היהודים. וכותב הראש שלמרות שהגרסה הזו של הרן מרווחת ופשוטה יותר, מה שהראשונים כתבו גרסה אחרת בפירוש קושיית הגמרא, כי לפירוש הזה של הרן יש מקום להקשות, שבאמת בעל לב בכלל בריאות, ואף על פי כן צריך להפר חלקו מדי רבנן, כדי שלא תתרגל להקל בנדרים ותעבור על איסור בעל יחל. כפי ששנינו לאל בדף פי א' עמוד ב', שבאוסרת על עצמה בנדר להציע מיטת בעלה לרבן גמליאל, אף על גב שמשועבדת לו ולא אוכל הנדר, מדי רבנן צריך להפר. כי בני אדם טועים בזה ודעתם שנאסרה על ידי הנדר, וכשרואים שמתירים לה בלא הפרה, יבואו לזלזל בנדרים האסורים. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף פי ג' במסכת נדרים, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הכוונה אין קורבן לחצאין? שאלה שנייה, איכן מצינו שחטאת העוף באה על הספק? שאלה שלישית, איזה דין מדיני הנזירות אפשר לנזיר שלא לקבלו על עצמו? שאלה רביעית, מדוע יש עינוי נפש באימנות מתומת מת? שאלה חמישית, מדוע הנודרת שלא תהנה מן הבריות יכולה ללקט לקט שכחה ופאה? בשאלה האחרונה על דף פי ג' מה באה הסיפה להשמיענו לפי רב נחמן? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדף פי ג' במסכת נדרים. אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, אם יפעל למשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום, ואוחזים אנו בסדר מועד מסכת שבת פרק חף משנה ה' החותמת את הפרק. דנה המשנה באופנים שתירו חכמים לטלטל קש בשבת, אומרת המשנה קש על גבי המיטה והוא מוקצה, ובא לשכב עליו ורוצה לנענעו כדי שיהיה רך ונוח לשכיבה, לא יהיה נענעו בידו מכיוון שאסור לטלטל מוקצה בידיים, אלא מנענעו בגופו כגון בכתפיו בשעת שכיבתו, לפי שאין זה נחשב טלטול. ואם היה הקש מאכל בהמה שייחדו לכך מערב שבת, או שהיה מונח עליו על הקש קר או סדין מערב שבת, שבכך גילה דעתו שמייחדו לשכיבה, מנענעו אפילו בידו לפי שאינו מוקצה. פונה המשנה לדון בעניין אחר, מכבש של בעלי בתים שכובשים בו בגדים כדי שיהיו מקופלים יפה, מין מגעץ כזה מתירים אותו בשבת כדי ליטול את הבגדים שבתוכו, מכיוון שעושה כן לצורך השבת, אבל לא כובשים בו בגדים בשבת, לפי שהוא צורך חול, ושל קופסין, מכבש של קופסין, שהוא מהודק ביותר לא ייגע בו, כלומר אסור אף להתירו, משום שהתרתו דומה לסתירה. מחבש או כלי עשוי משני לוחות ארוכים וכבדים. על הלוח התחתון מניחים בגדים מכובסים ומעתקים עליו את הלוח העליון כדי שיהיה כיפולם של הבגדים נאה. עידוק הלוחות זה לזה נעשה באופן דלהלן, בארבע פינותיו של הלוח התחתון קבועים ארבעה עמודים, וכנגדם ארבעה נקבים בארבע פינות הלוח העליון שלתוכם נכנסים העמודים. לאחר הורדת הלוח העליון על התחתון, תוכבים יתידות בנקבים מעשויים לשם כך בכל אחד מהעמודים, כדי להחזיק את הלוח העליון במקומו שלא יעלה למעלה. רבי יהודה אומר, אם היה מחבש של קופסים מותר במקצת מערב שבת, מתיר את כולו מותר להתירו בשבת לגמרי ושומתו את הבגד מתוכו. מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ולומדים את המשנה הפותחת את פרק כ"א במסכת שבת. משנה זו מבארת אופנים שהתירו בהם חכמים טלטול אבנים ומאכלות אסורים בשבת אף על פי שהם מוקצים. אומרת המשנה, נוטל אדם את בנו והאבן בידו, מותר לאדם לישא את בנו אף שהבן אוחז בידו אבן שהיא מוקצה. אף על פי שנמצא אב מטלטל בכך את האבן שהיא מוקצה, כיוון שאינו מטלטלה בידיים, התירו חכמים את הדבר כדי למנוע את צער הבן. וכן נוטל אדם כלכלה סל של פירות והאבן בתוכה, אף על פי שהוא מטלטל בכך את האבן, כיוון שאינו מטלטלה בפני עצמה, אלא אגב הפירות והסל התירו חכמים את הדבר. ומטלטלין תרומה טמאה שהיא אסורה באכילה, ולכן היא מוקצה עם התרומה הטהורה. וכן עם החולין, פירות שהופרשו מהם תרומות ומעשרות כדין, כשהם בכלי אחד. אף על פי שבסתם אסור לטלטל כלי שיש בו תרומה טמאה מכל מקום. כאשר אינו מטלטלה בפני עצמה, אלא אגב הפירות המותרים שבתוך הכלי, התירו חכמים את הדבר. עוברת המשנה לעניין אחר הנוגע לתרומה וחולין המצויים יחד בשבת, והיינו מדומה. תערובת של תרומה וחולין אסורה באכילה לזרים כדין תרומה, והיא נקראת מדומה. אם יש במדומה 100 חלקים של חולין כנגד התרומה, מתבטלת התרומה. אבל גם בזה אמרו חכמים שאסור לזרים לאכול מהתערובת עד שיעלו, עד שיפרישו ממנה פירות בשיעור התרומה המעורבת בה. המשנה עוסקת בתערובת שאכן יש 100 חלקי חולין כנגד התרומה, ודנה באפשרות להעלות ממנה פירות בשבת כדי להתירה לזרים. רבי יהודה אומר, אף מעלים את המדומה באחד ומאה, מותר בשבת להפריש מידה אחת של פירות מתוך תערובת של תרומה עם 100 מידות חולין, אף על פי שבהפרשה זו מתירו את שיערי התערובת לזרים. בכל זאת אין הדבר אסור משום מתקן. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, חג בטבת, כ"ג בטבת תשפ"ג. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הענקית את דף פ"ג במסכת נדרים, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ובנאורה מעליה, מחר יום שלישי פעמיים כי טוב, כ"ד בטבת תשפ"ג, ונלמד דף פ"ד במסכת נדרים, ובסיום השיעור נתייצב מרחק שבוע ימים ושבעה דפים מסיום מסכת נדרים על צדי א' דפיה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.